שלום, זהו אינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דמרקר, היום יום ראשון. באולפן אני איתן אבריאל וסמי פרץ, סמי, מה העניינים?
אני בסדר, שבוע 16 של ההפגנות.
הכבש 16, ההפגנה 16.
כן, מה? רושם שלך מאתמול? משהו חדש, משהו...
כן, אני, קודם כל זה היה יותר מרגש, אמוציונלית, רגשית, מאשר שבתות קודמים, כי חיברו את המחאה יחד עם יום הזיכרון לחיילי צה"ל, ויחד עם יום העצמאות, זה...
ואפילו עם מותו של יונתן גפן.
ועם מותו של יונתן גפן.
חלק ממילותיו.
אתה יודע, יש שם שירים שקל קל להביא, מביאים אותך לחנק בגרון ולדימה, גם בעניין הזה של חללי צהל, וגם בעניין הזה של לכתו של יונתן גפן. אבל שמתי לב לדבר נוסף. בעצם המחאה, דרך הדברים שנאמרו על הבמה, גם על ידי דיסקין וגם על ידי ברסלר ואנשים אחרים, הולכת צעד קדימה וזורקת את העוגן של הדרישות של המחאה למקומות שלא היו קודם. זאת אומרת, אם עד לאחרונה הדרישה המרכזית הייתה לגנוז בעצם את החוקים, ותיאורטית אם נתניהו היה בא ואומר, חבר'ה, הבנתי, זה לא מתאים עכשיו, הכלכלה לא משהו, צריך לעשות את הדברים האלה בהסכמה רחבה, אין כרגע הסכמה, אז אני כרגע משאה את הכל, ולכאורה היינו חוזרים חזרה לאיפה שהיינו בראשון לינואר 2023, אז מבחינת המחאה זה כבר לא מספיק. היום היא כבר רוצה יותר. לא חוקה, כן, זאת אומרת, גם חוקה זה המילה שנאמרת, אבל בעצם רוצים יותר. רוצים, במובן היותר כללי, רוצים לקבוע את כללי המשחק ודמותה של המדינה קדימה.
שוויון בנטל.
עשרות שנים. אז פתאום הם באים ואומרים שוויון בנטל, שזה התמודדות עם כל העניין הזה של גיוס של חרדים, ומבקשים מדינה ליברלית, ומבקשים שוויון בין כל חלקי המדינה ואזרחי המדינה, לרבות ערבים, להט"בים, מה שלא תרצה. ויש כאן בעצם הפיכת נגד ליברלית עם דרישות, חדשות, ואני חושב שזה גורם לדינמיקה שונה לחלוטין, כי זה כבר באמת לא הבאתם לנו פה איזה עז, תיקחו אותה חזרה, זה כבר עניין של גם לנו יש דרישות מול החרדים ומול הדתיים, ואתה יודע, זה סוג של עלייה להתקפה בעזרת הגיסות הללו, גם מאות האלפים שיוצאים להפגין בכל הארץ מדי שבוע, וגם החיילים והמילואימניקים וכל זה.
אבל זה מבטא ביטחון עצמי מאוד גדול של מארגני המחאה, בהיבט של יש לנו הרבה מאוד כוח, אז בואו נוציא פה כמה הישגים, או שזה קשור לעובדה שכמו שהצד השני התחיל עם עוגן מאוד מאוד גדול של בעצם דיקטטורה, ולאט לאט מתרקח, אז אתה אומר, טוב, אז גם אנחנו נזרוק פה עוגן מאוד מאוד גדול בידיעה שאולי לא נקבל אותו, אבל לפחות מתישהו אנחנו נשתווה, ובסוף נגיע לנקודת האמצע שהיא פחות או יותר איפה שהיינו קודם לכן.
זה הריאל פוליטיק שמדבר פה, אבל אני חושב והתרשמתי, ואתה יודע, כווייב של עשרות אלפי אנשים שעומדים ביחד, שהכוונה היא אמיתית. זאת אומרת, נוצר פה משהו שלא קרה מאז קום המדינה, של רצף של, איך אמרת, 16 שבועות, של מאות אלפים שיוצאים לרחובות. זה לא הולך להיגמר ביום שלישי, מחותיים. מתוכננת שם מסיבת יום העצמאות הגדולה ביותר מעולם, שוב פעם, בקפלן.
במקביל לטקס המשואות?
במקביל, אני לא יודע, אני לא חושב שזה במקביל לטקס, אבל אולי זה אחרי הטקס, אבל במקביל לבמות, בוא נגיד זה.
בעצם במוצאי יום העצמאות.
במוצאי... אני מתרשם שהכוונה היא אמיתית. אנשים אולי מתבשמים מעצמם, אולי יתמלאו ביטחון בכוח החברתי והפוליטי והארגוני שנוצרה בדינמיקה הזו, ורוצים לנצל את הדבר הזה שנוצר באופן מפתיע, לקבוע את, אתה יודע, איך נקרא לזה, החוזה החברתי הבסיסי של מדינת ישראל עשרות שנים קדימה. גם אומרים את זה באופן, באופן מפורש. הטענה היא שלא נעצור ולא נשקוט עד שנשיג את מה שאנחנו רוצים. מה זה אנחנו רוצים? ליברליות, שוויון בנטל, לכל אורך הקו, זה באמת מאוד מרשים, נראה לו סביר שיצליחו להשיג את הכל. בוא נחיה ונראה לאן זה הולך.
אני רק אגיד בעניין הזה הרחת.
אבל עולים להתקפה, עולים להתקפה.
כן, אז אני אומר, עולים להתקפה וטוב שכך, וזה מתבקש, משום ששמעתי לפני כמה זמן נאום של יושב ראש פורום קהלת, פרופסור משה קופל, שבו הוא אומר, יכול להיות שאנחנו לא נצליח להעביר את ההפיכה המשטרית הזאת, רפורמה המשפטית בלשונו, במושב הזה של הכנסת, אבל זה ייקח אולי שנתיים, אולי ארבע, אולי חמש, אנחנו נעביר את זה, משום שהדמוגרפיה תנצח, והדתיים הולכים, והחרדים והדתיים הולכים עם שלט ימין, ואכן אנחנו נצליח לעשות את זה. אז יכול להיות שהמחאה, ראשי המחאה, מבינים את האיום הדמוגרפי הזה, ואומרים, לא, אז כל עוד אנחנו דקה אולי לפני מה שנקרא תוספת הזמן, אז הגיע הזמן באמת לנצל את האנרגיה שנוצרה פה, כדי לייצר פה חוזה שלא יהיה שברירי כזה, ויהיה נתון
ומחזור לזה עוד
של איזה קואליציה באמת, שהיא הרכב מאוד מאוד ייחודי וקיצוני וחריג, שבדרך כלל לא היו כאלה ממשלות בעבר.
כן.
יפה.
בוא נדבר קצת על כלכלה, אתה יודע, מה שקורה היום, אז במידה רבה, הניסיון לביצוע מהפכה משטרית, הניסיון של בנימין נתניהו, יריב לוין, רוטמן, ככל שהוא נמשך, הוא היה מבוסס על המצב המצוין של המשק הישראלי, ועל קריות הביטחון הפיננסי שישראל צברה בשנים האחרונות, בדמות של 200 מיליארד דולר ביתרות מטח, בדמות של עודף תקציבי, בדמות של עודף של נכסים על פני התחייבויות מול שאר העולם. ואני אומר את זה, כי לו המצב היה לא טוב, אז המשמעת של השווקים הייתה, אתה יודע, מענישה מיד את נתניהו, אז השווקים, השקל, לראות החוב הממשלתיות, המניות, הם היו צונחות בבת אחת בשיעורים חדים של עשרות אחוזים, ולא המין זחילה כזאת למטה שראינו, ונתניהו היה נאלץ לגנוז את הכל עוד לפני שהחוקים עברו את הקריאה הראשונה בכנסת. אז הם ניצלו את המצב הטוב, את העובדה שהקופה מלאה, את העובדה שזה לא מפחיד את אף אחד שפתאום העסק התמוטט מבחינה כלכלית, אבל עכשיו נראה שהכלכלה כבר מגיבה אי-הוודאות של המהפכה המשטרית, ומשרד האוצר שוקלים להתקן את התחזיות כלפי מטה, אפילו אולי בשיעור משמעותי, ולדרוש להתקן את התקציב בהתאם, זה שצריך לעבור תוך חודש וקצת, אחרת הממשלה הולכת הביתה. אז למה זה קורה, ואיך העננים הכלכליים השחורים האלה עשויים להשפיע על החקיקה המשפטית? אנחנו נעשה שיחה עם נתי טוקר, הכתב המקרו שלנו, שיביא את ה... פרטים.
כן, נדמה לי שאפשר לקרוא את זה אפילו כללת ההצלחה. כשאתה כל כך מצליח, אז אתה מקבל הרבה מאוד ביטחון, ואתה יכול לעשות הרבה מאוד דברים, שבסופו של דבר רק מסבכים אותך.
נכון.
אז תשמע, את העננים השחורים האלה, שמתחילים להצטבר באופק של הכלכלה הישראלית, מזהים גם בשוק ההון, ובמיטב בית השקעות, למשל, רואים את הירידה בהכנסות ממיסים, כהוכחה לכך שהממשלה לא תעמוד ביעד הגירעון בתקציב, וגם חוזים שוב, אפילו צמיחה אפסית ואפילו שלילית ברבעון הראשון. הם רואים את הירידה במחירי הדירות שצפויה להתגבר ולהגיע גם לשוק היד שנייה, ולפי החישוב שלהם, עליית הריבית בישראל מגדילה את הוצאות הריבית השנתיות של משקי בית בחברות בסכום של בין 60 וואו. ל-80 מיליארד שקלים, לעומת המצב שהיה רק לפני שנה, לפני שהריבית החלה לעלות. אז אלכס ז'בז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב, יסביר איך הוא הגיע לחישוב הזה.
ומאז הפלישה הרוסית לאוקראינה והסנקציות המערביות על יצוא רוסי בכלל, מתקיימת בעולם תעשייה ענקית של סחר בנפט רוסי, אני לא רוצה לקרוא לזה שחור, כי הנפט הוא שחור ממילא, אבל ודאי מתחת לשולחן, מתחת לסנקציות. ומה שמסתבר זה שחלק ממנו מגיע גם לישראל, וכבר פוגע באיכות הסביבה שלנו. איך? זה קורה דרך הגדלה מסיבית של זרימת הנפט בקו צינור הנפט אילת אשקלון, בעיקר מאשקלון לאילת דווקא, בוא נגיד מצפון לדרום, הידוע כקצה, וכנראה כבר מתקרב למה שמותר על פי הנחיות משרד הגנת הסביבה. את התוצאות כבר אפשר כנראה להריח באילת, והסיכונים לתקלה שם גם כן גדלים. אנחנו נדבר עם דרור גורני מארגון שקוף שחקר את הנושא. יאללה, מתחילים.
שלום לנתי טוקר.
שלום, שלום.
שלום, נתי.
כתב המקרו שלנו. צריך להגיד שתקציב המדינה מצד אחד אושר בממשלה, מצד שני בכנסת הוא עדיין לא עבר אישור, ובגלל שזה לוקח זמן, בינתיים יכול להיות שבכלל צריך לעדכן אותו, ובעיקר בגלל המשבר בהייטק. אז מה אומרים במשרד האוצר? שצריך כבר לעדכן את זה מחדש?
כן, אז במשרד האוצר... מודים שהם כרגע בשלבי למידה, כלומר נפגשים עם אנשי תעשיית ההייטק, הקרנות, אפילו עם רואי חשבון, יודע, כדי להבין אם נרשמות באמת חברות בישראל, או שכבר באמת נרשמות בעיקר חברות בחול, והם בשלבי למידה. הם, כן, מה שברור זה שהזרם ההשקעות שהתכווץ מאוד משמעותית, זה נתונים שכבר ראינו לרבעון הראשון, זרם ההשקעות התכווץ דרמטית, וזה ישליך קדימה, כלומר, 24, 25, 26, נראה הרבה פחות חברות, ולכן גם התוצר יצמח בקצב איטי משחשבו, וגם הכנסות המדינה ממסים לא יהיו בקצב הרצוי. סימן השאלה הגדול שלהם זה האם זה כבר נראה את ההשפעות בתקציבי 23-24 בתחזיות הנוכחיות, וזה מה שהם מנסים לבדוק כרגע, הם פותחים מחדש את התחזיות ובודקים האם זה נכון. אני מזכיר שהתחזית ההכנסות ממסים היא בערך 430 מיליארד שקל ב-2023, באופן מקרי או לא מקרי, זה בדיוק אותם הכנסות על המספר, על הנקודה העשרונית בדיוק כמו ב-2022, כמובן שזה משקף התכווצות ריאלית, אבל לפחות מבחינה נומינלית המספרים הם אותם מספרים, אבל כשמסתכלים על נתוני הכנסות ממסים, גם נומינלית, בלי קשר לאינפלציה, רואים שכבר יש ירידה של איזה 5%, אז כבר יש פה איתותים מאוד משמעותיים מהרבעון הראשון, שמשהו לא עובד כשורה, ואולי יהיה צריך לפתוח את החזית ההכנסות.
תשמע, אני אתייחס ישר לפיל שבחדר הווירטואלי שבשיחה בינינו, כי הפעם אתה לא פה באולפן, וזה הנושא של ההפיכה המשטרית. אני מניח ששר האוצר היה רוצה לצבוע את זה כאילוץ עולמי, ירידה ואתה משמעותית בענף ההייטק בכל העולם שמגיע גם לישראל באופן טבעי, לא בשליטתו ולא באשמתו. ואחרים היו רוצים לצבוע את זה כפועל יוצא של כל מה שקרה בשלושה חודשים האחרונים מאז ניסיונות ההפיכה והמחאות, בעיקר מחאת ההייטק וכל מה שקשור לזה. איך מתייחסים לזה באוצר, בניסיון לפצל את זה לשני הגורמים המרכזיים הללו?
אז יש שני נתון, קודם כל יש נתון אחד שהוא עדיין למבוסס, אבל זה מספר שבאגף הכלכלנית הראשית שמעו מאנשי תעשיית ההייטק, וזה שיעור ההון שזרם לישראל לתחום ההייטק, שיעור כיחס באופן יחסי לכלל השפעות ההון הגלובליות. ואם בעבר היינו ב-2%, צמחנו לאט לאט ל-4%, יש טענות, ושוב, אני לא אומר שזה נבדק באופן רשמי, אבל יש טענות שחזרנו ל-2, כי זה תלוי איך בודקים, אנחנו יודעים שדסק ההייטק אצלנו בודק את זה יותר לעומק, אבל לאגף הכלכלנית בראשית הוצגו נתונים שלפיהם חזרנו מ-4% מסך ההשקעות הגלובליות בהייטק ל-2% חזרה, וזה אומר שיש פה דברים מקומיים שמשפיעים, ומעבר לזה, כן, אגף הכלכלנית, אנשי הכלכלנית נפגשים עם תעשיית ההייטק, אנחנו יודעים לספר על מפגשים כאלה, ושבהם אנשי התעשייה אומרים, לא, אנחנו לא מושפעים רק מהמגמות העולמיות של עליית הריבית והאטה העולמית, אלא חוסר הוודאות, זה המשפט המפתח, חוסר הוודאות לגבי התנהגות הממשלה מכאן ואילך, משפיע על המשקיעים ומרחיק אותם מכאן. אני מזכיר שגם מודיס בדירוג, בהורדת החזית הדירוג, שמה דגש מאוד, לא על ההפיכה ולא על החלשת המוסדות, אלא עצם העובדה שאי אפשר לצפות יותר מהממשלה הנוכחית מה היו צעדי הבאים, האם באמת הכלכלה הישראלית נמצאת בראש מעייניה או לא, וכבר החוסר הוודאות הזה מרחיק משקיעים. למשל, אחד מבכיר בתעשיית ההייטק אמר לכלכלנית שהוא יודע על קרן שלא מוכנה להשקיע בחברה שבה גם המדען הראשי משקיע. אם בעבר השקעה של הממשלה המקומית באמצעות המדען הראשי הייתה עוד כבוד וסיבה להצטרף, הפעם לא, כי חוששים, אולי הממשלה תעביר איזה חוק שכל השקעה שבה היא נמצאת גם בפנים לא תעשית דיווידנדים לשאר המשקיעים אלא רק לממשלה. אז יש איזה חוסר ודאות, וזה בהחלט משפיע ברמה המקומית, כן. לא רק להשפעות.
נתי, כששר האוצר בצלאל סמוטריץ' שומע את הדברים האלה, אתה יודע, הוא קצת דמות, לא יודע מה, אניגמטית, אבל מצד אחד יודע
להיות... רחמן בן רחמן כרגיל.
לא, הוא יודע להיות, הוא מבין עניין. מצד שני, הוא, אתה יודע, מנושא הדגל של ההפיכה המשטרית הזו, וזה מאוד אמור לשרת אותו באידיאולוגיה שלו, אידיאולוגיה של יהודה ושומרון, זה מה שמעסיק אותו באמת. אבל תשמע, הוא חתום על כלכלת ישראל, ואם במשמרת שלו הכלכלה מדרדרת, אני הייתי מצפה שהוא, אתה יודע, יכול להיות שאפילו צריך לנצל את העובדה שיש משבר הייטק כללי, שהוא עוד חלקו לא קשור בכלל להפיכה המשטרית, כדי לבוא ולשים את הדברים על השולחן ולהגיד, חברים, יש פה אירוע שיכול להיות שאנחנו נשלם עליו מחירים מאוד כבדים הרבה מאוד זמן, אז בוא נעשה משהו, בוא נעשה תוכנית בלימה.
קודם כל, אנחנו מנסים להכניס רציונליות למקום שבו אין רציונליות, כי אתה יודע, אנחנו קצת לועגים לסמוטריץ' על השילוב שלה בעזרת השם, בכל הודעה על העיתונות ובכל מסר, ואפילו אני כאדם שכן מאמין במושג הזה בעזרת השם, יודע שאם לא תעזור לעצמך, השם לא יעזור לך. וסמוטריץ' פה הולך על, על, על כיוון מאוד מאוד משיחי, לפחות כלפי חוץ, זה המסרים שהוא משדר החוצה, לא משנה לו, הוא בטוח שהוא עושה את הצעדים הנכונים להקים פה מדינה על אדני היהדות והתורה והמצוות, דברים שהוא אמר מפורשות בראיון לעיתון משפחה בתחילת הקדנציה שלו, ולדעתי הוא פשוט מאמין שהאל למעלה לא יפגע בו כשהוא עושה מעשים שמיטיבים לו, אני לא, אין לי דרך אחרת להסביר את זה.
אז אתה יודע מה? בוא ננצל את
ההזדמנות. צריך להגיד משהו כן קטן, צריך לומר שיש סביבו פקידים וגם אנשי מקצוע, סמוטריץ' יש, צריך לראות הלשכה שלו, כולם אנשים מהקהל שלו, הקהל הדתי לאומי, ויש לו סביבו מספיק אנשי מקצוע שהם מספקים לו סיבות, טיעונים מסוימים למה הוא צודק והכל יהיה בסדר, כולל החשב הכללי אגב.
אז בוא ננצל את הבקיאות שלך בענייני הלכה, שסמי ואני קצת פחות חזקים בזה.
גם אני לא כל כך, אני עלול ליפול.
אתה יותר טוב מאיתנו. אני מחזיק פה צילום של שער עיתון במשפחה מגיליון, אני לא מצליח לקרוא מלפני, מתחילת הקדנציה של סמוטריץ', והציטוט הולך ככה, אני מאמין בתפיסה כלכלית שנקראת בחוקותיי תלכו, אם ניישם את התורה נזכה לשפע כלכלי, זה יהיה חלק מתפיסתי המקצועית. מה זה התפיסה הכלכלית שנקראת בחוקותיי תלכו? מה עומד מאחוריה? מאיפה זה בכלל הצמד מילים הזה? זה מהתנך? זה מחזל?
זה מהתנך, כן, מהתנך, חמישה חומשי תורה, שם זה מסר שהקדוש ברוך הוא עצמו אמר לבני ישראל, ויש שם טקסט ארוך שאומר, אם תעשו את מה שאני אומר, הארץ שלכם תפרח, והגשמים יהיו, והעשב השדה יצמח, ואילו לא, תאלצו לגלות מארצכם. זה טקסט מפורש שנכתב באמת, השאלה איך מיישמים אותו, האם באמת מיישמים אותו ככתבו וכלשונו, ופשוט עושים את רצון האל ויושבים בצד ולא עושים כלום, או שצריך לזרוע את השדה כדי שיצמח בה, או שצריך לטפח את העצים כדי שיצמח בפירות.
אבל זה מחייב שכל בני ישראל ימלאו אחרי המצוות, זה לא מספיק שהחבורה של סמוטריץ' שיושבת עכשיו בלשכת שר האוצר תשמור על כשרות.
אני מאמין שסמוטריץ' סבור שאם ההנהגה של המדינה, או הפרהסיה, או הדרך המדינית שבה מדינת ישראל תנהג, לפחות לא ברמת הפרט, אלא ברמת הכלל, תהיה על פי כללי התורה, אז הוא למעלה יתחשב בנו וככה יתשפר אותנו בעוד קצת ברכה וגשמי ברכה.
אגב, זה לא כזה ויכוח תיאולוגי, זה הוויכוח המרכזי שאנחנו מתנהלים לאורו בחודשים האחרונים, בחוקותיי תלכו. האם יותר הלכה ויותר דת, או בחוקותיי תלכו, האם יותר בג"ץ?
אני שואל את שאלת ההמשך, זאת אומרת, והיה וכלכלת ישראל לא תצליח, חס ושלום, אני לא מאחל את זה לאף אחד, יש לסמוטריץ' שני אפשרויות, הוא יכול להאשים את הממשלה הקודמת, שזה
אותך וצמי, מה זאת אומרת? שניכם מיישמים?
בדיוק, אבל הדבר הבא הוא יגיד, הוא אומר, אני מאמין בתפיסה של בחוקותיי תלכו, אבל עם ישראל לא מילא את רצון האלוהים, ולכן זה לא צלח, זה הכל מותנה בזה, שכולנו נקיים תרי"ג מצוות כדין וכדת.
בינתיים, כשהוא מגיע לשלב התירוצים, הוא הרבה יותר קל לסמוטריץ', הוא פשוט מאשים את אלה שמוחים נגדו, את המחאה, את המפגינים, ואת המזיית, הם אשמים, לא צריך לחפש אשמים למעלה בקדוש ברוך הוא, הוא מוצא אשמים פה למטה, זה בסדר.
כן.
יפה, טוב, האמת גלשנו פה לוויכוח שבו, דיון שבו אין לנו יותר מדי מה לתרום כרגע, אבל רק מבחינת לוח הזמנים, מתי בעצם הממשלה צריכה, הכנסת צריכה לאשר את התקציב?
יש דדליין, אחרת היא מתפרקת.
הדדליין, 29 במאי לאשר תקציב בקריאה שלישית, אני מניח שכבר בשבועות הקרובים, שבועיים שלושה הקרובים, אגף הכלכלנית הראשית יוציא איזשהו מסמך כלשהו שמבהיר לאן פניו, לא לאן... האם תחזית תשתנה, תתעדכן בצורה משמעותית או לא, אבל זה
גם שבועות. אז יש בעצם חודש, טיפה יותר מחודש, כדי לבוא ולעשות את הדבר הזה. הערכה שלך, נתי, אנחנו נראה פה עדכון לתקציב?
אני חושב שכן. אני חושב שגם אם לא בתחזית ההכנסות, ברמת הצמיחת התוצר, גם ל-2023-2024, וגם בנומרטור קדימה, אנחנו נראה פה שינוי.
יפה, טוב. אז כשזה יקרה, אנחנו נשמיע את ההקלטה הזאת, ו... נבוא איתך חשבון.
כן, נראה.
תודה רבה, נתי.
תודה, נתי.
תודה רבה.
שלום לאלכס ז'בז'ינסקי.
שלום.
היי.
כלכלן ראשי של מיטב בית השקעות. אתה מפרסם הבוקר בסקירה השבועית שלך, שנראה שהירידה בהכנסות ממיסים שראינו, היא מעידה שהממשלה לא תעמוד ביעד הגרעון בתקציב, התקציב שכמובן עדיין לא אושר, והיא גם יכולה להיות סימן לצמיחה אפסית ואפילו שלילית ברבעון הראשון, עד כדי כך?
לגבי יעד הגרעון, הממשלה הניחה בתקציב שההכנסות ממיסים ב-2023 יהיו זהות ל-2022. זאת גם הנחה, אגב, חריגה, בדרך כלל תמיד יש הנחה שההכנסות ממיסים יגדלו, אבל בגלל ש-2022 הייתה שנה מרובת מיסים, אם אפשר להגיד ככה, אז הניחו שלא תהיה עלייה, אבל גם ההנחה השמרנית הזאת היא כנראה לא תתממש, כי כבר מתחילת שנה רואים ירידה בגביית מיסים די משמעותית, כנראה היא מפתיעה לא רק את הכלכלנים, אלא גם את משרד האוצר, ולכן כבר מראש קשה מאוד להאמין שהממשלה תעמוד ביד הגירעון בתקציב שעוד לא אושר.
אבל איך אתה מסביר את העניין הזה? כי בסך הכל אנחנו לא רואים עלייה באבטלה. אנחנו כן יודעים שההייטק נמצא בצרות, אנחנו כן יודעים שיש בלימה בשוק הנדלן. אפשר גם להגיד שגם שוק ההון לא בדיוק מניב את מה שהוא יניב בעבר, אז בעצם אלה הסיבות לכך שלא צריך לבנות על שנה של קופת מיסים תפוחה?
גם בתחומים האלה שהיה די ברור שלא נראה המשך צמיחה, אבל מה שקורה בפועל זה פחות טוב ממה שציפו, כך שהירידה בגביית מיסים במנועים שהביאו פה הרבה מיסים, מה שציינת, גם הייטק, גם נדלן, גם שוק ההון, היא יותר נמוכה ממה שחשבו, אבל לזה מתווספת גם העובדה שיש ירידה בצריכה, כן, זה גם משרד האוצר מציין בהודעה, כך שיש פה לא מעט סיבות.
אז מה בעצם צריך לקרות עכשיו? זאת אומרת, כפי שאתה רואה את זה, גם אנחנו מדווחים הבוקר מתוך מקורות באוצר שהם שוקלים לעדכן את הכל, את כל התחזיות שלהם לשנה, שנתיים הקרובות, ומתוך זה בעצם נגזר גם צורך לעדכן את התקציב, כי זה די דבילי, סליחה שאני משתמש במילה, אתה יודע, עממית, ללכת ולאשר עכשיו תקציב בחודש הקרוב, כשכולם יודעים שהוא כבר לא רלוונטי.
אז אופציה אחד לא לעשות כלום, כן, ואז הנקודה פה שמראש הניחו שהגירעון יהיה אחוז, אז בסדר, נגיע ל3%, לא נורא, מה שנקרא, אבל כעיקרון, אם אנחנו מדברים על התהליכים שאמורים להיות תקינים, אז באמת המשרד האוצר צריך להביא תחזית הכנסות חדשה, יותר נמוכה, ואז צריכים להחליט, או מגדילים גירעון מראש, קובעים גירעון יותר גבוה, או מקצצים בהוצאות כדי לעמוד ביד של 0.9% כפי שנקבע במקור.
כן, אגב, זה אחד הסיבות כמובן, זה הריבית הגבוהה. אתה כותב גם שהוצאות הריבית השנתיות של משקי הבית ושל חברות יגדלו באיזה 60-80 מיליארד שקל לעומת המצב שהיה לפני שהריבית עלתה, בסביבות מרץ 22. אז בעצם הכסף הולך לבנקים במקום ללכת לצריכה, ללכת למקומות אחרים.
כן, זה המון כסף דרך אגב.
זאת המטרה של עליית ריבית. לזה בעצם שואף הבנק המרכזי, כשהוא מעלה ריבית, במקום שהכסף ילך לצריכה ויעלה מחירים, שהוא ילך לתשלומי החזרי ריבית. זה אכזרי קצת כמובן, אבל זה באמת עובד כמו שמתוכנן, מה שנקרא.
כן, תגיד לי, אתה קובע או מעריך שהירידה במחירי הדירות שראינו לראשונה אחרי הרבה זמן, ירידה מתונה, אבל לפחות הסימן היה מינוס במדד האחרון, צפויה להתגבר. עכשיו, אני די בטוח שקבלנים רואים את הערכה הזאת שלך, הם לא שולחים לך פרחים. על סמך מה, והם תמיד טוענים שמתחת לפני השטח נבנה ביקוש כבוש עצום שרק מחכה להשתחרר בהזדמנות הראשונה. על סמך מה אתה קובע שהירידה תגבר גם בדירות חדשות וגם בדירות יד שנייה?
מבחינת מה שאמרתי זה שבדירות חדשות אנחנו רואים שהקבלנים דרך כל מיני מבצעים והוזלות מורידים מחירים. המחירים ירדו בערך ב6% ב4 חודשים אם מנטרלים את הדירות של מחיר למשתכן. אם עושים איזשהו ניתוח, זה נתון שלא מתפרסם, אבל מתוך ידיעה שכ-70% דירות הנמכרות הן דירות יד שנייה דווקא, אז אפשר להעריך שבשוק הדיור יד שנייה המחירים לא ירדו או ירדו ממש מעט. ולכן גם אנחנו רואים שהירידה במחירות שם היא יותר חזקה, זאת אומרת, בעלי דירות יד שנייה הם פשוט מנסים עדיין לא להוריד מחירים ומחכים, אבל לכושר הזה של המתנה יש גבול, כי הם משלמים הרבה פעמים משכנתאות מאוד גדולות, בדרך כלל מחזיקים שתי דירות, וגם יש להם תקופת פטור מוגבלת ממס שבח. ואני מניח שההמתנה הזאת, היכולת להחזיק שתי דירות ולא למכור בהנחה, היא בסוף תתפוגק, והם יצטרכו גם להוזיל מחירים, מה שיגרום בסופו של דבר לירידה של מדד המחירים הכללי של כלל הדירות להמשיך ולרדת בשיעור יותר גבוה. מה יקרה אחר כך? האם קבלנים יצטרכו להוריד עוד? אני מניח שכן, האמת, כי אנחנו עוד לפני הייתה יותר משמעותית במצב המשק, ולכן בעיניי הירידת מחירים, כמו שקורית אגב בהרבה מאוד מדינות, זה משהו שהוא ילווה אותנו גם בחודשים הקרובים.
באיזה סדרי גודל, כמה אתה חושב שמחירי הדירות ירדו השנה?
אני חושב שיכול להיות 10%, אבל
זה המון 10%. אנחנו מדברים, אתה יודע, אחרי שהמחירי הדירות עלו ב-20% בשנה הקודמת, עכשיו שהם ירדו ב-10%?
נכון, זה לא כל כך הרבה. אנשים לפעמים אומרים 10%, זה יכול להיות. קודם כל, זה קרה בעבר, זה לא פעם ראשונה, ובאמת אחרי עלייה כל כך חזקה, 10% זה באמת לא הערכה מופרכת לדעתי. יכול להיות שיהיה גם יותר, כן? אבל בוא, מה שנקרא, נלך צעד צעד ונראה איך הדברים מתפתחים.
כן, רק צריך להגיד בעניין הזה, לפני שאנשים אומרים יופי, המחירים ירדו ב-10%, אז אני אקנה, כי זה יהיה ממש בזול. צריך להגיד שהעלויות מימון גדלו מאוד, עלות הריבית גדלה, אז יכול להיות שאתה משלם פחות על הדירה, אבל אתה משלם הרבה יותר על עלויות המימון, שנגיד במשכנתא המוצעת של מיליון שקלים, העלות הנוספת יכולה להיות מאות אלפי שקלים.
זה נכון בוודאי. וצריך להגיד עוד דבר, שלמרות שאנשים אומרים, אם המחירים היו יורדים, הייתי קונה, בדרך כלל כשהמחירים יורדים, אז הם דווקא לא קונים. בדרך כלל כמות העסקאות מאוד נמוכה שהמחירים יורדים, כי כולם חושבים, אם זה ירד, אז אולי זה ירד עוד, ואז אני אבוא לקנות. לא הרבה אנשים ייהנו מאותה הוזלה, בדרך כלל זה מה שקורה.
בעיקר שזה קורה בשוק שבו המחירים לא יורדים אף פעם. זאת אומרת, יש איזו הנחת מוצא אצל שני שליש מאזרחי מדינת ישראל, שמחירי הדירות רק עולים לעולם תמיד, ופה אנחנו רואים שבאמת תהיה ירידה.
לא, אגב, היה עשור שבו הם ירדו.
לא, ודאי.
הסתיים העשור הזה בסביבות 2007, לדעתי.
אתה יודע בדיוק למה אני מתכוון, לתפיסה הזאת שמחירי הדירות לא יורדים. אז קודם כל הם כן יורדים, והם אפילו יכולים לרדת בשנה אחת ב10%, אולי זה מה ש...
אם כי אגב, יש תמיד סכנה שהקבלנים יבנו הרבה פחות, והבנקים יממנו הרבה פחות בנייה.
לאורך זמן, אבל קודם כל יש איזשהו... קודם כל יהיה איזה שינוי תפיסתי יסודי בראש של אנשים, הם כבר לא התייחסו לדירות כמו איזה נכס שיכול לעלות לאט או לעלות מהר, אבל לעולם הוא יעלה. התחילו להתייחס אליו גם כאל נכס שיכול לרדת, אז כל מי שעושה את זה גם במונחים של השקעה, יתחיל לחשוב פעמיים על הדבר הזה, ואולי יחפש, אתה יודע, 5% צמוד לדולר בבנק, מה רע?
כן.
זה נכון, זאת הבעיה המבנית של שוק הדיור, שאין קונים אז בונים פחות, ואז יכול להיות שתקופה מסוימת באמת אין עניין בשוק הדיור והמחירים לא כל כך עולים. הבעיה היא שלהפסיק לבנות זה מהר, אבל ברגע שהביקוש מתעורר שוב מסיבה כלשהי, כי הריבית שוב פעם ירדה, עוד איזשהו אירוע, ההנאה של שוק הדיור, התחלות בנייה, קבלנים שעולים על שטח וגמר בנייה זה שנים, והמחירים מספיקים לברוח מהר מאוד. זה באמת משהו שהוא מובנה בשוק הדיור וקשה מאוד לפתור את הפלונטר הזה.
אז שאלה אחרונה באמת לגבי אותה ריבית, ואנחנו עושים את התרגיל הזה, אתה יודע, פעם בשבועיים לפחות, אתה ואנחנו, לאור מה שנראה כמו התקררות הכלכלה, ירידה בהשקעות בהייטק, ירידה בהכנסות ממיסים, דאגה גם באוצר, צורך להדכן מחדש את התקציב ואת התחזיות, מה יעשה בסביבה הזאת נגיד בנק ישראל, שגם באופן כללי נמצא בלחץ פוליטי, ולא בדיוק רואה את החיים אחד לאחד יחד עם הממשלה. הוא יעלה שוב גם במועד הקרוב, ותספר לנו מתי הוא מתוכנן את הריבית בעוד 0.25%?
ההחלטת ריבית הבאה היא אחרי פרסום של מדד המחירים הבא, ואני חושב שכמעט הכל או הרבה מאוד דברים תלויים באמת באותו מדד. אם המדד יצא גבוה מהצפי, אני חושב שבנק ישראל לא ימצמץ יותר מדי ויעלה ריבית שוב. אם יצא מדד נמוך, אז יש סיכוי שהוא לא יעלה ריבית, אבל אנחנו צריכים לצאת מנקודת הנחה שבנק ישראל קודם כל אחראי על האינפלציה, וזה הדבר היום שהוא בהחלט יש לו משקל הכי גבוה במערכת קבלת החלטות שלו.
כן, יפה. אלכס, אתה תישאר איתנו בקשר.
כן,
תודה רבה.
כן, נראה, תודה רבה.
תודה, להתראות.
להתראות.
שלום לדרור גורני.
אהלן, מה נשמע?
מארגון שקוף, מה שלומך?
בסדר גמור.
עובדים קשה בימים אלה?
אין ברירה.
תראה, אנחנו רוצים לדבר איתך, אני רואה את זה כאיזשהו קו ישיר למלחמה באוקראינה. קרה שם משהו אדיר, ואני שומע את זה מהרבה מקומות, עם כל מה שרוסיה עושה בנפט. לכאורה הטילו עליה סנקציות, אבל בנפט זה חלקי, ובפועל רוסיה מייצרת או מפיקה יותר נפט ממה שהפיקה אי פעם, מרוויחה מזה כמות מטורפת של דולרים ש... מאפשרים לה בעצם להמשיך את המלחמה באוקראינה. שמעתי סיפור בסוף השבוע שרוסיה רכשה כל טנקר שהיה בשוק, כולל אוניות חלודות וישנות מלפני 50 שנה, ותכלס היא מוכרת נפט להרבה מאוד מקומות בעולם, כמובן לכל העולם הלא מערבי שלא הטיל עליה סנקציות, אבל מסתבר שיש רמזים לכך שגם אנחנו קונים נפט רוסי, ומה שיותר מעצבן זה שזה מגיע פה לארץ בצורה לא בדיוק מסודרת, לא בדיוק רשומה, לא בדיוק ברור, וחלק גדול או חלק מסוים מהתנועה הזאת של נפט מגיע גם לצינור הנפט אילת אשקלון, הידוע כקצה, ובעצם מעמיס על הצינור יותר ממה שהוא אמור להכיל, ויותר מהתקנות של המשרד להגנת הסביבה, עם סיכון הולך וגובר לאיזו תקלה מאוד רצינית, אם זה בצינור, אם זה באילת. עשית מחקר על העניין הזה, ספר לנו מה מצאת.
כן, אז זהו, אז אני חושב שבאמת צריך להפריד את זה לשני חלקים עיקריים. אחד הסיפור הזה של הנפט שמגיע מרוסיה לישראל, והשני זה מה שקורה עם קצא. אז אני רגע אתחיל מהראשון.
אוקיי.
התחקיר שלנו גילה ש-29 אוניות של נפט, פחם וגם כימיקלים מגיעות מרוסיה לישראל אחרי פרוץ המלחמה. אוקיי, זה חשוב להגיד. עכשיו, האוניות האלה, בתחקיר שלנו איזשהו דיסקליימר קצר, אנחנו יודעים בוודאות שרוסיה זאת הייתה התחנה הראשונה שבה הסחורה הועמסה, ובישראל היא נפרקה. אוקיי? זה כן. חשוב להגיד. כלומר, לא מדובר אבל... פה בתחנות ביניים.
איפה בישראל?
אז בשקלון? סך הכל אנחנו מדברים על שלושה נמלים. יש לנו את הנמל של חיפה, כן, של חדרה, זה של הפחם שם של חוות החשמל, ובאשקלון, שזה באמת קצה. עכשיו, האוניות האלו, פה חשוב להגיד, משרד החוץ, אגב, שמתכלל את כל האירוע הזה, כן, מול רוסיה, מול המלחמה, כל הדבר הזה, הוא בשיחות איתנו מסכים שיצאו אוניות מרוסיה לישראל, הוא אומר, אנחנו לא מפרים את הסנקציות. עכשיו פה אני רגע...
איך זה יכול להיות?
אוקיי, אז זאת שאלה טובה.
רגע, רק צריך להגיד עוד שנייה משהו על קצא. ישראל היא כאילו בעצם גשר יבשתי לייצוא של נפט. אנחנו לא יצרנים של נפט. והגשר הזה קשור לעובדה שישראל נמצאת במקום שהוא גם מחבר את הים התיכון וגם יציאה לאוקיינוס ההודי. זה בעצם זה מה שהופך את ישראל לגשר יבשתי, וזה חוסך הרבה מאוד תעבורה ימית, ובעצם תכלת חוסך הרבה מאוד דלק.
נכון, חוסך הרבה דלק והרבה כסף למי שעושה כסף מהעניין הזה. עכשיו, אני עכשיו אתחבר לקצא בעצם. ישראל, רגע, אני אדבר על משרד החוץ ומשם נתחבר לקצא.
כן, אבל חשוב לי קודם כל לנסות להבין. לנו, על פי ההסדרים של משרד החוץ, מותר לקנות או לעשות עסקים עם רוסיה, נכון לעכשיו. אני יודע שאל על ממשיכה לטוס מרוסיה, וזה אחד החברות היחידות, יחד אולי עם טרקיש. זאת אומרת שבעצם, למרות הקרבה שלנו לאמריקאים שמובילים את העניין של הסנקציות, בעצם אנחנו מפירים את ה... את הסנקציות שלא התחייבנו להם באמת אף פעם.
אז זהו, אז פה חשוב לי באמת להיכנס לעומק של העניין. אוקיי, אז ישראל אמרה שהיא תעמוד, וזה אגב, לפיד אמר את זה, וגם בשיחות פנימיות ומה שפורסם, שישראל תעמוד בכל הסנקציות הבינלאומיות שארצות הברית ואירופה מטילה. עכשיו נתחיל רגע מאירופה, בוודאות אנחנו יודעים להגיד שישראל לא עומדת בהן, למרות ההצהרות האלו, אוקיי? כי מה קרה? אנחנו יודעים שנמל נובורוסיסק, אוקיי, שברוסיה, זה שם בים השחור, לפחות 12 אוניות שאנחנו גילינו, עם נפט, פחם, כל מיני, נפט, סליחה, לא פחם, פחם זה מהארקטי שם, לפחות 12 אוניות כאלו יצאו מהנמל הזה לישראל, שהאיחוד האירופי אסר ספציפית אותו, ממש כותב, מהנמל הזה, אסור, אסור לייבא, לא משנה אם הנפט הזה עבר דרך רוסיה, לא עבר דרך רוסיה. אז כלומר, את הסנקציות האירופאיות אנחנו מפירים. עכשיו אני רגע...
טור ישראבלוף, אנחנו מפירים את הסנקציות ועושים עסקים עם רוסיה.
נכון, של אירופה. עכשיו, בנוגע לארצות הברית, הסיפור פה יותר מורכב, ופה בגלל זה משרד החוץ יכול להרשות לעצמו, נגיד ככה, להגיד שאנחנו לא מפירים את הסנקציות מול ארצות הברית. הדרישה של ארצות הברית, וזה גם גורמים שם אמרו לנו, זה שישראל לא תהפוך לגשר לשינוע נפט רוסי, שיגיע מרוסיה לישראל ויעבור באמת כנראה דרך הצינור של קצא"א אל מדינות אחרות, אחר כך שם במזרח הרחוק. עכשיו, מה שמשרד החוץ בעצם אומר, נכון שמגיעות יוצאות אוניות מרוסיה לישראל, אבל הנפט עצמו הוא לא רוסי, ככה הם טוענים.
עכשיו, הוא יכול להיות ממדינה אחרת, אז, יש שם כל מיני איזה מדינות עם נגמרות בשם סטן,
נכון,
שגם יודעות לי
את זה. אז אחת לפי פרסומים, קזחסטן למשל, לישראל הייתה איזושהי עסקה, שאנחנו מביאים להם נשק, הם מביאים לנו בעצם נפט. עכשיו, בעצם רוסיה היא איזשהו מידלמן בתוך הסיפור הזה, וחשוב להגיד גם שרוסיה, על פי פרסומים גם בעיתונות זרה, מנסה להתמים את המשלוחי נפט שלה באמצעות כל מיני גורמים שלישיים. עכשיו, משרד החוץ בעצם נתלה בפרט הזה, בניסיונות של רוסיה, כלומר, להתמים את המשלוחים שלה, כדי לבוא ולהגיד, אנחנו לא עוברים על הסנקציות
שבצד... מה זה להתמים את המשלוחים?
להתמים מלשון להפוך את זה לתמים יותר.
כן, זה נכון. ברור, אבל איך זה עובד בפועל?
אז יש שתי דרכים. אחד הסיפור הזה של הגורמים שלישיים, כלומר, זה מה שמשרד החוץ אומר, כן? זה לא נפט שמגיע פר אקסלנס מרוסיה, הוא אומר, זה עובר דרך רוסיה, אבל זה נפט, הוא לא אומר איזה, הוא אומר, אולי קזחי, אולי זה.
אגב, גיאוגרפית זה קצת לא מסתדר, כי אם הנפט נמצא מצפון למדינות האסיאטיות האלה, כל הסטניות למיניהן, אז זה לא מסתדר. אתה צריך כאילו בכל זאת שזה יעבור מצפון לדרום, ולא מדרום לצפון, ואז לישראל.
אז אני לא נכנס לכל הסיפורים האלו, אבל זה מה שמשרד החוץ סוען, אגב, בנוגע לארצות הברית, אבל בנוגע לאירופה, ישראל בוודאות מפרה את הסנקציות שהם אמרו, כך יודעים שהם הוציאו מהנמל הזה נובורוסיסק. עכשיו חשוב להגיד שישראל נמצאת פה באיזשהו רוקטת את שתי החתונות, כי היא לא אימצה את הסנקציות, היא רק מצהירה כל מיני דברים, שבסוף לא באמת קורה איתם כלום.
שזה קשור לעובדה שישראל מנהלת איזה דיאלוג ייחודי יחסית עם רוסיה, שקשור גם לשליטה בסוריה ולפעילות הביטחונית שישראל מנהלת שם.
לא רוצים לעצבן את הדוב הרוסי.
נכון. כן, אז לא רוצים לעצבן את הרוסי.
אז על זה גם...
אנחנו כזה הולכים בין הטיפות של הנפט.
נכון, אז גם על זה חשוב להתייחס, ומשם אני מגיע לקצא. הכמות נפט שאנחנו בעצם מייבאים מרוסיה, היא לא, אנחנו לא תלויים בה. אוקיי? זה, כולם מסכימים על זה.
אנחנו מביאים מאזרבייג'אן בעיקר,
יש לנו כל מיני מדינות שאנחנו מייבאים מהם. רוסיה היא ממש לא מהווה איזשהו נתח מאוד מאוד מרכזי. והסיבה שגם גורמים במשרד החוץ מאשרים את זה, זה שרוצים לאפשר לישראל את התמרון בגבול הצפון, שרוסיה שם עם כל המערכות הגנה האווירית שלה לא תתעצבן עלינו.
כן. עכשיו, מה אומר אגב משרד החוץ בעניין הזה? איך אז, הוא מסביר את השוני במדיניות בין ארצות הברית לאירופה?
הוא לא הגיע איתנו להסביר את הדבר הזה. אני מאמין שמטבע הדברים עם ארצות הברית יש לנו יחסים יותר קרובים, ואנחנו יכולים להגיע איתם להבנות יותר ברורות מאשר עם האיחוד האירופי, אבל חד משמעית אנחנו אומרים את זה ויודעים בוודאות שמהאיחוד האירופי אנחנו הפרנו את הסנקציות שלהם, למרות ההצהרות שלנו, כי הם אמרו, הם הכריזו חד משמעית על איסור ייצוא מרוסיה, לא מעניין אותם האם הוא הגיע מקזחסטן או לא מעניין אותם איפה, אם זה עבר ברוסיה זה אסור. עכשיו אני אגיע לקצא.
עכשיו, אני אצבן אותך ואני אעצור עוד שנייה פעם אחת לפני שאתה מגיע לקצא. קצא זה צינור שהולך מאילת לאשקלון וגם מאשקלון לאילת, זאת אומרת, אם אתה לא רוצה להקיף את כל אפריקה ולבזבז הרבה דלק, אם אתה נגיד נפט רוסי שמיועד אני לא יודע מה, לסין, אז אתה יכול לעשות את זה בתעלת סואץ, ואתה יכול לעשות את זה דרך קצא. למה צריך להתאמץ להעביר את הצינור, את הנפט בקצא? אוניות רוסיות לא יכולות לעבור דרך תעלת סואץ, יש להם איזה מגבלה?
אז המגבלה הזאת היא בעיקר כסף. כלומר, קצא מה שהיא נותנת, כמו שבדיוק אמרת, הצינור של הענקי, זה נקרא קו 42, הם קוראים לו, מדובר בצינור ענקי, שאגב בזמנו גם אסון הנפט של עברונה שם, שנשפחו כן, שם למעלה ממיליון טון נפט של, שהרס שם הכל ועד היום לא השתקם. זה כבר סיפור אחר. אבל הצינור הזה בעצם מה שקורה, הוא מגיע, הוא יצא מאשקלון, עובר 254 קילומטר בערבה, בדרום שם, בכל שמורות הטבע, מגיע עד לאילת. עכשיו הדבר הזה, כך שמי שמאזין לנו ינסה רגע לדמיין את זה בראש, זה ממש מייצר איזשהו חתך לאורך כל מדינת ישראל. כלומר, מהים התיכון, ישר יציאה לכל האזור הזה של, של הנתיב הזה שיוצא מהמפרץ של אילת. עכשיו, הדבר הזה חוסך המון כסף, המון זמן, ויש מי שרוצה לנצל את זה, את היתרון הזה. עכשיו, חשוב להגיד שקצא היא חברה בעצם פרטית, אבל בבעלות ממשלתית, שמי שבעיקר מרוויח מהדבר הזה, זה לא המדינה. על פי פרסומים גם, למשל בכלכליסט, פרסמו איזשהו תחקיר מאוד גדול על זה. המדינה מרוויחה מהדבר הזה 24 מיליון דולר בשנה. עכשיו, זה מדובר בסכומים שהם מצחיקים, כן? כי תדמיינו רק הנזק
אז של... אז מי מרוויח בכל זאת?
קצא, על פי פרסומים, גם בשמונה שנים שמחתימת ההסכם, מרוויחים 700 מיליון דולר מהדבר הזה. כן. כלומר, מדינה 24, קצא 700.
אבל המדינה יכולה לקחת דיבידנדים מקצא.
יכולה. אנחנו לא יודעים אם זה קורה. אגב, למה אנחנו לא יכולים לדעת? כי יש חיסיון על כל הפעילות שלה. גם אנחנו
ש... אגב, יכול להיות שזה כן, אבל מהווה איזושהי קופה לכל מיני דברים שהמדינה לא בדיוק רוצה להשקיף אותם, ואתם כן עובדים בעניין הזה. אבל אוקיי, אבל מבחינת הפעילות הזו של רוסיה פה, אתה רואה את אירופה לוחצת על ישראל לשנות את דרכיה, או שיש פה איזה גם כן איזה דיאלוג בין ישראל לאירופה? אתם לא מספיק עוזרים לנו בעניין האיראני, אנחנו לא נספיק, לא נעזור לכם בעניין הרוסי.
זהו, קשה לי להאמין שאנחנו נראה איזשהו לחץ מהכיוון של הייחוד על ישראל בנושא. בטח בגלל ההתעקשות של משרד החוץ, וגם, כמו שאמרת, אנחנו לא בדיוק משתפים איתם פעולה בהכל.
אז, אבל אם נגיע עכשיו לזווית של איכות הסביבה, או של
כן.
סיכוני
כן,
איכות
זהו,
הסביבה.
זהו, זה בעיקר מציק לנו, אגב, סביבה.
זהו, זה גם רציתי.
בשביל 25 מיליון דולר, מסכנים במרכאות, אנחנו לוקחים פה סיכון, אם אנחנו מפוצצים את הצינור הזה 24/7, בלחץ הכי גבוה שאפשר, בגלל הסיטואציה והביקוש הרוסי, אז... מפה עד שתהיה תקלה, או שוב כמו בעברונה, או במפרץ אילת, מספיק שיש שם איזשהו אירוע של שפיכת נפט קטן, יחסית, הלך על אילת, הלך על השונית, הלך על הכל, זה ייקח שנים לשקם את זה.
נכון, אז זאת נקודה מאוד מאוד חשובה שחשוב לי גם להתייחס אליה. הנפט שבסופו של דבר שאמרנו שמגיע מאשקלון, חוצה את כל הערבה ואז לאילת, באילת בעצם זה גם החלק השני של התחקיר, אנחנו גילינו שקצא מגבירה ביחס לתקופה הנוכחית, כן? נכון לאפריל שנה שעברה, אנחנו מדברים על הגברה של 150% בייצוא הנפט של קצא ביחס לתקופה הקודמת, ממפרץ אילת. עכשיו חשוב רגע לציין, הם עדיין לא עברו את הכמות המותרת להם, אנחנו לא נלאה את, את המאזינים בכל הפרטים, אבל המשרד להגנת הסביבה הצליח להגיע איתם בסופו של דבר לאיזשהו הסכם, שעל פי פרסומים מדובר על סך הכל 2 מיליון טון נפט בשנה שמותר להם להתעסק בו, ואנחנו גילינו שכרגע הם כבר עומדים על 1.4 מיליון טון נפט, 1.4 מיליון טון נפט שקצא כבר יצאה מנמל אילת. עכשיו, זה קצת קשה לתפוס את הסכומים האלו, אבל מחלית נפט, בוא נגיד ככה בשגרה, היא נושאת משהו כמו, יכולה לשאת 300 אלף טון נפט. עכשיו, מספיק ש1% מהמחלית הזאת נשפח לים, שם באילת, כל השונית אלמוגים שם נמחקת. עכשיו, זה לא אני אומר, זה למעלה מ-250 מדענים, בזמנו כבר הוציאו מכתב על זה לממשלה, שמן הסתם לא עושה עם זה כלום, וחשוב גם להגיד שבעלות תועלת, מדומה פה במהלך פשוט הזוי, כי זה, אנחנו לא מדברים פה גם עם מי שלא בדיוק חובב אלמוגים, זה קל להבין שאילת זה מקור הפרנסה כן. שלה.
לא, ברור, אבל רק כדי לסיים בעניין הזה, אנחנו יודעים, חוץ מהאסון בעברונה, על אסון בתוך נמל אילת שקרה?
בטח. היה גם בזמנו, לפני בערך 40 שנה, היה שם אסון, אם אתם זוכרים, נגיד חוף קצא באילת, מי שיוצא לו לבקר
הוא
שם.
הוא באמצע, באמצע כן. אזור
התיירותי. ליד החוף של מוס.
נכון, לא. והוא כן. נפתח רק לא מזמן. כלומר, אנחנו מדברים בשנים האחרונות נפתח. עכשיו למה? כי הייתה שם איזושהי דליפה שם, אם אני לא טועה, באזור שנות ה-70 או ה-80, ולקח לאלמוגים שם 40 שנה להשתקם. עכשיו, בזמן הזה, שוב פעם, זה לא רק האלמוגים, זה גם פגיעה קשה מאוד בתיירות. מדברים על חישובים, למשל, שבזמנו גם מדענים כלכלנים עשו למשרד האנרגיה, יכולים להעריך את זה ב-11 מיליארד שקל של נזק.
כן.
עכשיו, זה רק עניין של זמן. כמו שאנחנו מכירים חברות הנפט, זה לא שאלה של אם, זה שאלה של מתי תתרחש הדליפה הזאת, ויש לזה משמעויות גם מבחינת משבר האקלים של אלמוגים באילת, כבר שיחה אחרת, אבל
כן.
אין ספק שהנזק פה הוא עשרות מונים יותר גדול מהתועלת.
טוב, רק דבר אחד צריך להגיד על התחקיר הזה, שאתה מגלה, שלכם קוראים שקוף, אבל הדבר האחרון שפה רואים מצד ממשלת ישראל, זה שקיפות בסיפור הזה של כל מארג האינטרסים וקצה.
לאן הולך הכסף? יש שם אנשי עסקים, אנחנו זוכרים.
כן, ויש שם מלא מקורבים שמקבלים ג'ובים, זה אנחנו גם יודעים.
מקורבים בג'ובים, יש שם איזשהו קשר לעסקה עם האמירויות.
נכון.
והסיפור המלא לא, לא, לא ברור לחלוטין. זה ברור שיש פה אנשים שעושים כן. כסף, וכל הסיכון, לפחות הסיכון הסביבתי, וגם הסיכון הכלכלי, בעצם הוא על מדינת ישראל. כי כן. כשהאירוע יקרה, אם יקרה, חס ושלום, היום או בעוד 7 שנים, אזרחי ישראל ישלמו מאות מיליוני דולרים. זה, אין בזה שום צל של ספק.
כן. דרור גורני, תודה רבה לך.
תודה לכם.
אז זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום, איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי, תודה לך.
ותודה רבה גם לנערה מלכין ואברי רוזנצבי שעורכים אותנו. אנחנו נהיה פה גם מחר, תודה ולהתראות.
שלום.